שלום לכולם, דוקטור רגב, אתה זוכר מה אני בעל חוב שלך? אתה זוכר? אותיות, נכון. אז בדקתי עבורך, בסדר? אדוני, אקריא, כאמור, בשו"ת שבות יעקב, שו"ת במאה ה-17. הוא נשאל, מקום, זה חלק ב' סימן חבב. מקום ששוחטים אצל גויים, ומנהג השוחט לרשום על הבשר אותיות בסכין, אנו יום השחיטה. זה ממש כמו היום ששומעים לך על על הבשר, כותבים לך את התאריך תפוגה, כן? אז ככה הוא היה כותב בסכין את יום השחיטה, וכאגבנה אם מותר לעשות כן ביום טוב או לא. ככה הוא נשאל, והוא עונה על דבר לכתוב בסכין על הבשר ביום טוב, נראה לי דשארי, דהה הווי צורך אוכל נפש. ולהדיה אמרינה מפרק אין צדין, אמר אבונה, מותר לעשות סימן בבשר. כי דרבה בר אבונה מחתך להטלת קרנטה, וכן פסק הרמב״ם ובאורח חיים. ואף ויש מקום לבעל דין לחלוק ולומר, זה דווקא סימנים ורושם בעלמה מותר, כעד מחתך התלת קרנטה, מה שאין כן כתיבה בסכין על הבשר, זה אינו. דהי עיקר כתיבה זה אסור בשבת ומשום רושם, כדאית להדיה בשבת, פרק הבונה, דף קוף ג', אמר רבי יוסי, לא חייב שתי אותיות אלא משום רושם, שכך כותבים על קרשי המשכן, ואף דאין הלכה כרבי יוסי, אז מה תעביר היה מזה, כן? והם מתניתין. בכל מקום, רושם, אבי תולדה דכתיבה, כדאית ברמב״ם, פרק א' מלכות שבת, הוא כתיבה על הבשר, לא אבי דרך כתיבה, אז במילים אחרות, זה רק אסור בדרבנן גם בשבת, ולכן הוא מוסיף ואומר, הוא ואוכל נפש ביום, ולא עדיף מרושם באלמה, הוא ואוכל נפש ביום טוב יש להתיר, שלא נמנעים משמחת יום טוב, מכל מקום אם אפשר לשנות שלא יקוב דין דחול שפיר דמי. כך כותב בעל השבות יעקב, נקריא על זה דברי הביקורת של בעל המשנה ברורה, הוא במשנה ברורה בסימן תף קוף, בסעיף קטן תזיין, הוא כותב כך, אבל אותיות וציורים אסור לעשותם בבשר דרך סימן ביום טוב, ולמטה בשער הציון הוא כותב כך, הוא בבאר היטב הביא בשם תשובות שבות יעקב להתיר, אפילו לכתוב אותיות, ועיינתי שם ולא מצאתי שם שום מקור לדין זה, ועיין שם שתלה דין זה ברושם דמותר, הוא באמת רושם שהוא כמין צורה, בוודאי אסור גם ביום טוב, עיין ברוקח, וכנראה שלא ראה השבות יעקב דברי המאירי, זה לא מפתיע, כן? ולא דברי מהריל שובה באליהו רבה, ואפילו כתיבה בדבר שאינו מתקיים, שהוא רק מדרבנן, גם כן בוודאי לא התירו משום אוכל נפש, שהרי, והנה עכשיו הוא מתחיל לטעון טענה למדנית, שהרי אפילו מלאכה של אוכל נפש לא הותר רק מלישה ואילך, כידוע, עסקנו בזה כאן. וכל שכן שאר למתת מלאכות, שאין חילוק בהן בין שבת ויום טוב, ואפילו שבותים שלהם, כמו שכתב בבית יוסף, בסימן תו צדיה. זה היה ברור שזה יקרה, כן? אז זה המחלוקת בין המשנה הברורה לבין השבות יעקב. לגבי מה שהערת על הפיתות האלה, אני לא יודע. אבל הנה זה, בסדר? אוקיי, אז זה פרת תיחום. אנחנו היום נעסוק בענייני מכשירי אוכל נפש, בסוגיה בקפחת. אני מזהיר מראש שיש כאן שרשור של הרבה יחידות, ויש בראשונים שלוש גישות עיקריות. ראשית, מה בכלל הנושא של היחידות השונות, ואז יש מחלוקות, בעצם שתי דעות עיקריות, איך מצליבים בין היחידות השונות, ככה שצריך להחזיק ראש קצת. נשתדל ביחד, בסדר? נשתדל להיות בהיר בהסבר, ואתם מצדכם תתאמצו קצת, ואני מקווה שנוכל להבין את העקרונות שמנחים כאן. אז בואו נזכיר לעצמנו במה עסקנו פעם קודמת. עסקנו ממש בסוף השיעור במשנה שאומרת, אין משחיזים את הסכין ביום טוב, אבל מסיעה על גבי חברתה. כן, וראינו בגמרא לשנות שונות, האם מדובר פה שאדם מנסה ממש לחדד, או האם הוא מנסה רק להעביר את השמנונית. ומעבר השני ראינו הבחנה שיש בין משחזת של אבן לבין משחזת של עץ, ותמצית ההבדל בין הלישנות זה בדומה לדברים שראינו בשיעור הקודם על שקילה ביום טוב. יש דעה אחת שאוסרת כל שימוש במשחזת, משחזת שהוא כלי עבודה מקצועי הוא השימוש בו נאסר ביום טוב, ומהעבר השני, ההבחנה בין להעביר שמנונית או לא, הוא בודק שאלה אחרת, האם פעולת ההשחזה היא פעולה שמותרת או אסורה ביום טוב. הלשנות השונות נחלקות סביב הצירים האלו. כן, מי שמתיר במשחזת של אבן להעביר שמנונית, לא רואה שום בעיה בשימוש במשחזת. ואז השאלה היחידה שרואה לנגד עיניו זה פעולת ההשחזה, היא אסורה ביום טוב. לעומת זאת, מי שאוסר במשחזת של אבן אפילו להעביר את השמנונית, או במשחזת של עץ הוא מתיר רק להעביר שמנונית, אז הוא ודאי רואה לנגד עיניו שיש איסור גורף של שימוש במשחזות, וגם יש איסור להשחיז. באמצע יש דעות ביניים שמה שמזיז אותם זה גם השאלה אם משחזת של עץ נחשבת משחזת. אוקיי, זה הכל דברים שראינו ככה בסוף השיעור הקודם, ואנחנו נפתח בהערת הגמרא, שהגמרא אומרת זה כחמש שורות מסוף העמוד. אמר רב חסדא דלא כמאן תנא דממשחזת אסור, אמר רב חסדא דלא כרב יהודה. כל המשנה שלנו נגד רב יהודה. דתניא, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. כן, וכאן לגבי מכשירי אוכל נפש הכוונה זה לא פעולה שנעשית באוכל עצמו, אלא שהיא מכינה את הכלים שבהם אני מכין את את האוכל. כן, במסגרת הסוגיה שלנו זה דוגמת השחזת סכין. אני מכין סכין כדי שבסכין אני אוכל להשתמש כדי לשחוט. זה דומה למי שמכיר את המשניות בשבת בפרק ב-ט, מחלוקת התנאים על מכשירי מילה. מילה דוחה שבת, האם מותר בשבת להכין סכין של מילה כדי שאני אוכל למול באמצעותה? אני מזכיר לנו נשכחות, נעשה חזרה קצת, שכבר למדנו, פגשנו פעם את מכשירי אוכל נפש בדף חב-ב, מישהו זוכר את זה? חב-ב עמוד א', זה היה מזמן, כן? שם הנושא היה לגבי כיבוי של דלק של בקעת, כדי שלא יהיה עשן בבית, כי העשן או מזיק לרכוש או גורם לי עוגמת נפש או לא נעים לי או אולי מונע ממני מי לאכול שם, אי אפשר לאכול בחדר אוכל מלא עשן. יש שם דיון בגמרא אם אפשר לחבות הנר מפני דבר אחר כדי לאפשר לתשמיש המיטה, ושם הסוגיה אומרת שהדבר הזה תלוי ברב יהודה וחכמים, וגם שם מכניסים עניין מכשירי אוכל נפש. ראשונים שם עסקו בשאלת היחס בין הסוגיה שם לבין סוגייתנו. הריף פוסק את דיני הסוגיה שם שהדברים האלה אסורים ביום טוב, ועל כך מאיר בעל המור, אני של כל רמב"ן במלחמות אני צריך אור. בסדר, אני רואה את נורא התאמץ, בסדר, אבל זה נמצא עוד בפרק שני בדף י' א' עמוד א' בדפי הריף. יש לי רעיון, בסדר, שנייה, בוא נפתור את זה. אוקיי, עכשיו אני יכול לקרוא, בסדר? אומר בעל המאור, אני קורא ואיקא דקשיא ליה, עד אמר רב חסדא, כן, הוא אומר ככה, ועד הבא מני אבא ברברת מהבאי, אמר לו לחבות הנר מפני דבר אחר, הוא פשטה לי איסורה, והוא הדין לחבות הדלקה ביום טוב, גם זה אסור, כן? ווקים לה להיד, אין מחבין את הפקעת, כרב יהודה, אמר לכם מכל צורככם, ואיקא דקשיא ליה, עד אמר רב חסדא, הלכה כרב יהודה, זה הגמרא אצלנו, זה השורה הבאה, והייתה הקושייה הזו חמורה בעיני אחד מחכמי הדור, ולא שם אל ליבו מסקנה דשמטה, דעסיק להתם הלכה ואין מורין כן, ואנו תמאים על הריב זה שכתב הכל ולא ברר את דבריו. אז בעל המוח חושב שדין אחד לשתי הסוגיות. ככה בעל המוח לגמרי משווה בין מה שמופיע בגמרא בחב"ד, לבין מה שמופיע בגמרא אצלנו, אומר זה אותו דבר. אלא מה הוא סבור? נגיע תכף להלכה ואין מורים, כן, נחזור לדבריו. הוא סבור שכשאומרים הלכה ואין מורים, כן, אפשר להזיק טוב במקום אחר, אין הלכה. ככה זה מה שאומרים. הרמב"ן שם, במלחמת השם, הרמב"ן חולק על בעל המור, והרמב"ן טוען שצריך להבחין בין הסוגיות. ואני מקריא רק את עיקר דברי הרמב"ן. כן, כותב הרמב"ן שראשית לא שייך בכלל ליישם שם הלכה ואין מורים, כן? ואז הוא כותב ככה. ואלו הסוגיות מצריכות לומר, שאף על פי שנפסקה הלכה כרב יהודה, לא סמכו עליה לגמרי, אלא שבאותן הדברים שהם עיקר מכשירי גוף האוכל, כגון גריפת התנור, התירו לגמרי במקום דלא אפשר שלא יחרוך. שאם אתה מחמיר עליו לפנים משורת הדין, אתה מונו לגמרי משמחת יום טוב. ודברים שאינם עיקר אוכל נפש, אלא שהם צריכים, כגון כיבוי הפקעת, שלא יתעשן הבית במקום שצריך לאכול שם, או כיבוי הדליקה משום איבוד כלי תשמישו שאוכל בהם, אסורים לגמרי, בין להורות, בין לעשות, בין מעשה בייחוד, וכל שכן לחבות הנר מפני דבר אחר, אף על פי שהתשמיש צורך כל נפש וראוי להתיר בו מלאכה, כן? קנית בכתובות, מכשירים אסורים. לדברי רבי יהודה, כלשהו דבר הדוחה יום טוב, אף מכשירים מותרים. כן, אז כאן אומר הרמב"ן, ונחזור לדברים אחר כך, הרמב"ן אומר שצריך להבחין בין המושגים של שתי הסוגיות. הסוגיה שמה דיברה על ניסיון להרחיב את מעגל אוכל נפש. אני רוצה לראות את התשמיש כגם צורך של הגוף. אני מדבר על הרחבה של הכלים וכו', אבל אומר כאן מדובר בסוגייתנו, לזה צריך להגביל את כל הסוגיה בדף כ"ח לדברים שהם עיקר צורך אוכל נפש. זה מכשירים שאיתם אני מכשיר ישירות את האוכל, גריפת התנור, השחזת הסכין, עם הסכין אני מכין את האוכל, ורק על זה סוגייתנו מדברת. לעומת זאת הרב יהודה באופן כללי יתיר יותר, אבל אין הלכה כמו במקומות האחרים, רק כאן. אוקיי, זה קודם כל הרקע של היחס בין הסוגיות. וכאן הסוגיה נכנסת לשאלת הפסיקה. וראשית היא אומרת שלפי רב יהודה השחזת הסכין אמורה להיות מותרת. אין לדעתכם, לאור הקטגוריות שראינו קודם בסוגיה, איזו השחזה אמורה להיות מותרת? באבן, בעץ? אם מותר אז מותר. כן, דוקטור רגב אומר, אם רב יהודה מתיר, למה שלא יתיר גם במשחזת של אבן? וזו אכן דעה דומיננטית בראשונים, כך למשל הרשב"א על הסוגיה, איפה אתה דואג לנו לתאורה? שג'ולי כבר דאגת?
ניסי.
אוקיי. יכול להיות שלוקח זמן פשוט להידלק, איפה יכול להיות? אוקיי, אז אוקיי, אני אקריא לכם רק את לשון הרשב"א על הסוגיה. הרשב"א כותב, כן, ונראה מדקה אמר בה השחזה אסור ולא כמר משחזת, שמע משמינה דרב חיסדה בכל השחזה שרי, ואפילו בהשחזה של אבן, דבכל השחזה שרי רב יהודה. כן, וזו אכן דעה דומיננטית. נחכה להמשך הסוגיה לראות האם זה אכן כך, והאם זה מקובל על ראשונים אחרים. כן, אבל נתחיל עם ההנחה הזאת. כן,
איפה
רב יהודה? אז בואו נתקדם עוד קצת. כן, בואו נתקדם עוד קצת בגמרא ונראה. בסדר, בכל השלב הזה התחלנו לקרוא דלה כרב יהודה, לפי רב יהודה מסתבר עם כך שמותר להשחיז לגמרי, נכון? אמת? מותר להשחיז, וכפי שאתה הערת לדעתך, מותר לגמרי להשחיז בכל צורה שהיא, אפילו במשחזת של אבן. אוקיי, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר לי רבה לרב חיסדה, דרשינן משמח הלכה כרב יהודה, אמר לי ירבה בכל כיהני מילי מעליית עתיד של משמי. כן, על יהי רצון שתמיד ידרשו בשמי דברים שכאלו. ואז הגמרא ממשיכה, אמר רב נחמיה ברי דרב יוסף, הווה קאימנה במד רבה. אותו רבה שאמר לרב חיסדה דרשתי משמחה, ורב חיסדה מתפאר בפסק הזה, נכון? אותו רבה בעצמו לא ממש מתנהג ככה. בוא נראה. אבא קאימנה כמי דרבה, ואבא כמעבר לסכינה פומה דדיקולה. היה לו שם סל של, היה עשוי מענפים של דקל, והוא ראיתי אותו מעביר את הסכין על הסל של הדקלים, ואמרי לי לחדדה כאביד מר, או להעביר שם נוניתה? אני גם העזתי לשאול אותו, מה בדיוק אתה עושה, כן? כלומר, אם אתה, באמצעות המגע בין הסכין עליו והסל, שהוא עשוי מחומר קשיח, אם אתה מחדד את הסכין, או אם אתה רק מנקה אותה, מעביר את השמנונית, ואמר לי להעביר שמנוניתה. אז רבה עונה לו בעצמו, אני בכלל לא מנסה להשחיז, אני סך הכל מנקה את השמנונית. אבל מעיד לנו רב נחמר בית הרב יוסף, וחזיתי לדעתי, אבל אני ראיתי שבאמת מה הוא מנסה לעשות, זה לחדדה כאביד. ואז עולה השאלה, אם לחדדה כאביד, אז למה הוא מסתיר ממני? אז אומרת הגמרא בקסבה, הלכה ואין מורין כן. ואמר אביי, הווקאים נא קמי דמר. מי זה מר? בדרך כלל עם אביי? רבא, רבא בהי, כן? והווקאים מעבר סכינה, אספת הדרכי, אספת הרחיים. ואמרי לי, לחדדה כבאי נא, או להעביר שמנוניתה? ואמר לי להעביר שמנוניתה. וחזיתי לדעתי דלחדדה כאביד, וכסבה הלכה ואין מורין כן. כאן נגמרת היחידה הזאת בגמרא. מה ניסית להגיד עם התמת ראש הזאת?
מה זה אין מורין כן? כשהבעיה לא
אמרה לי שאני נכנס לדחת, כשהבעיה לא לא? כן, פה בכלל אנחנו נכנסים, האמת, לשאלה כפולה. בואו ננסה קצת לעמוד עליה. ראשית, מה בדיוק המושג הזה שנקרא הלכה ואין מורים? כן, אם זה הלכה תורה, ואם זה לא הלכה אל תעשה. אבל מה זה הדבר הזה שמצד אחד זאת ההלכה אבל אתה לא מורה? כן, איפה עוד הכלל הזה נאמר? באילו מקומות? האם יש מכנה משותף למקומות שהוא נאמר? אני אקריא את זה אחרת. האם יש דינמיקה מסוימת שדווקא בגלל הדינמיקה הזאת היא נאמרת במקומות מסוימים? היא, כמובן, זה מעלה שאלה הרבה יותר גדולה על כל הפסיקה ההלכתית. נאמר את זה בצורה מאוד פשוטה. עד כמה אני חושף את את הידע, עד כמה אני שקוף בידע, עד כמה את הבדי חכמים מגלים לאחרים הכל, או האם הם מנסים להסתיר מהם דברים מסוימים. זאת שאלה מתה יותר הלכתית, זו שאלה גדולה מאוד. אז בואו ננסה קודם כל לראות, כן, בבקשה.
האם האיסור זה עובדה דחול, או זה תיקון כלי?
אתה נוגע פה בשאלה גדולה, בסדר?
בעצם, כי אם אנחנו חושבים על זה, אז עכשיו אנחנו יכולים לחשוב על מה השאלה שאנחנו שואלים פה, בדיוק מה ש...
מצוין. אז בואו נתחיל לגעת קצת בשאלות ונראה. בואו לפני שנענה על השאלה הזאת, עוד תפתח כמה דברים. קודם כל, יש ראשונים שאירו בין הרמב"ן והראה אירו שיש הבדל גדול את שני הסיפורים. שכן, בסיפור הראשון רבא מעביר על פומה דדיקולה, שזה דומה למשחזת של עץ. ואילו בסיפור השני רבא מעביר על שפת הדרכיה, שכאן נחלקו ראשונים. יש שאומרים זה דומה למשחזת של אבן, ויש שאומרים שיות וזה רחיים ולא משחזת, אז הוא עוד פעם לא כלי מקצועי להשחיז סכינים. אבל לדעת בין הרמב"ן, כך הוא מאיר, הם בעצם נחלקו, הסיפורים האלה נבדלים, האחד מחברו להתאים את עצמם לאיזו לישנה שנאמרה קודם. שלדבר הזה יש השלכה גם על דבר מאוד מאוד פשוט. כשאני אומר הלכה ואין מורין כן, אז יש להניח שהכוונה היא הלכה כרב יהודה, ואני חוזר לדבריך, הלכה כרב יהודה שאני צריך להתיר מה? הכל. אבל אין מורין כן, אלא מה כן מורין? מה שחכמים מתירים, נכון? אז השאלה היא, מאיזה לישנה אתה מדבר? היא נורא קריטית. כלומר, מי שצריך להחביא שהוא מחדד על פומה דדיקולה, אז הוא אפילו לא מורה במשחזת של עץ, נכון? לעומת זאת, מי שמחביא שהוא לא משחיז על שפת הדרך חיה, אז הוא כנראה יורה לאחרים שעל עץ אולי הוא יורה לכולם לכתחילה. אז ההבדל בין הסיפורים, הוא קודם כל חשוב לשאלה, אילו מבין הלישנות זה משקף. כי יש להניח שבאין מורים כן, שאנחנו לא נורא כרב יהודה, אבל נורא כחכמים. מה, תחמיר גם יותר מחכמים? בטוח לא, נכון? וזה קודם כל דבר ראשון לגבי זה. לכן גם יש פה בין היתר שאלה מאוד גדולה, והיא, כשאני אומר הלכה, מה באמת שיטתו של רב יהודה? אתה הנחת כדבר פשוט ששיטתו של רב יהודה זה שמותר במשחזת של אבן, ולכן יש להניח שלשיטתם אנחנו אמורים להתיר במשחזת של אבן, רק שאת זה לא מורים כן, אלא כאמור מורים משהו אחר. למה באמת הלכה ואין מורים כן? אז כאן בא רש"י והוא מסביר את הדבר הבא, שהוא יהיה הקו שרש"י ילך בו ברוב הסוגיה, וזה שהדין של רב יהודה יש בו חילוקים, זה לא דין פשוט. מה החילוק שרש"י בחר בו? אומר רש"י, הלכה כרב יהודה, זה השורה הראשונה בחטא המובן, הלכה כרב יהודה הוא מותר כל איש לעשות, אבל אין מורים לרבים כן, שלא יזלזלו אף בשאפשר לעשותו מי בעוד יום. דכל הני דשרינה, כגון שנתקלקלו ביום טוב, או שהיה אתמול טרות, כי דמרינה לקמן, דלא הייתי רב יהודה אלה במכשירים שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב. כאן ברש"י ואומר, בהמשך הסוגיה הולך להתברר לנו, שבמכשירים אנחנו מבדילים בין אפשר לעשותן מערב יום טוב או אי אפשר. בין היתר, רש"י אומר פה חידוש גדול, מה נקרא אי אפשר לעשותו מערב יום טוב. מצד אחד, מה רש"י אומר, אם זה יתקלקל ביום טוב, אז אי אפשר היה לעשות בערב יום טוב, אבל הוא אומר פה עוד דעה, שזה חידוש גדול. היית עסוק בלבשל, לנקות הבית, לא היה לך זמן. גם זה נקרא, אי אפשר לעשות, זה חידוש גדול. למה זה נקרא, אי אפשר לעשות אותו מערב יום טוב? אולי היית עושה את זה במקום משהו אחר. מה בעצם רש"י אומר? וזו דינמיקה שבו קצת נרחיב את המבט עליה. רש"י אומר, כשיש לי תחום שיש בתוכו חילוקים, שיש בתוכו הבחנות, שהפעולה הזאת היא לפעמים מותרת ולפעמים אסורה. עכשיו, למה רש"י בחר מכל דבר את אפשר מערב יום טוב, אי אפשר מערב יום טוב? כי אני עושה אותה פעולה בשני המקרים. כלומר, זה לא שיש פעולה אחת שמותרת ופעולה אחרת שאסורה. אז תתיר את מה שמותר ותאסור. זו אותה פעולה שבנסיבות מסוימות הפעולה הזאת מותרת, בנסיבות אחרות אותה פעולה אסורה. שפה אתה עומד מול המרצים והם כבר מאבדים את מה? את הנסיבות. אני יכול, כשאני מורה לרבים, אני מורה לאנשים, אני יכול לסמוך עליהם שהם יעשו פעולה א' ולא יעשו פעולה ב'. אבל שפעולה א' בנסיבות מסוימות מותרת, ואותה פעולה בנסיבות, זה הופך להיות בעיה להלכה ואין מורים כן. זה נראה יסוד דברי רש"י, כשרש"י משתמש גם בביטוי שלא יזלזלו. שמעת את הביטוי הזה? מה רש"י כתב? שלא יזלזלו. למה הוא משתמש בביטוי הזה? זה כביטוי לרעיון הזה. למה הם יבואו לזלזל? מסיבה מאוד פשוטה, כי זו אותה פעולה. דיינו, מה הם התרגלו? שהפעולה הזאת היא פעולה מותרת, ומה הם יזלזלו? הם יזלזלו בנסיבות.
וגם הנימוק,
בזה הם יזלזלו.
החידוש שהוא מוסיף, זה גם קשור לזה, של משהו אפור, שאם היית עסוק.
נכון.
זה יותר
קבוע. זה נכון. בוא אני אראה לכם עוד מקום. כן, בבקשה. קצת סותר, לא נורא, כן. בוא נראה עוד מקום אחד, בשבת, בדף י"ב עמוד ב', האיסור לקרוא לאור הנר. שמה הגמרא אומרת, תענה חדה, שמש בודק כוסות וקערות לאור הנר, אז הוא יכול להשתמש לאור הנר בשבת. מה הבעיה שהטרידה אותם? שמה יתר. מה שעשיתי קודם עם הפנה, לא רואה טוב, אז יש כאלה שעושים עם משקפיים ככה, יש כאלה שמורידים, יש כאלה שמשחקים עם הפנס, האור של הנר לא מרצה טוב, אז הוא מתה קצת, ותני אידך לא יבדוק, סתירה והם בראי טוב. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בשמש קבוע, כאן בשמש שאינו קבוע, כן, אם הוא קבוע, הוא יודע להסתדר, אז הוא, הבדיקה היא מאוד מהירה, אז הוא לא יתה. אם הוא לא קבוע, הוא צריך להסתכל טוב, כן? ביביתה, אם הבא בשמש קבוע ולא קשיא, הבא דמשך בן נפתא, פשוט תלוי באיזה נר מדובר. ואז אומרת הגמרא, הבא אלו שמש שאינו קבוע בדמשך מהו, הנר טוב אבל הוא לא קבוע, איך אני מצליף בין הדעות? אומרת הגמרא, אמר רב, הלכה ואין מורים כן. הנה דוגמה נוספת, ששימו לב, הוא עונה לגמרי על אותו קריטריון. זה אותה פעולה. הפעולה היא מה? לבדוק כוסות וכערות לאור הנר. נכון? יש מישהו שאומרים לו בנסיבות מסוימות זה, זה, זה מותר, בנסיבות אחרות זה אסור. כאן גם כן מפעילים הלכה ואין מורים. כן, מה אומר רשי על אין מורים? כן, שלא יזלזלו. מה רשי אבל לא עושה? רשי לא כל כך מסביר. נכון? מי שהלך בדרך אחרת ושונה מרשי היה הרמב״ם, רק שצריך פה לחלוק על כל מה שדוב תורן ומה, בסדר? הרמב״ם בהלכות יום טוב בפרק ד', הרמב״ם כותב כך: אין משחיזים את הסכין במשחזת שלה, אבל מחדדה על גבי העץ או על גבי חרס או אבן, ואין מורים דבר זה לרבים כדי שלא יבואו לחדדה במשחזת. אז בניגוד לרשי, שמה שרשי אמר, שהבעיה כאן מה היא? מהו? ערב יום טוב, לא ערב יום טוב. הרמב״ם אומר, זו גזירה, והרמב״ם כך יקרא את כל הסוגיה, אנחנו נראה בהמשך. רשי את כל הסוגיה יקרא על ערב יום טוב, והרמב״ם יקרא את כל הסוגיה על הגזירה, השם יבוא להשחיז. מה שבעצם אומר הרמב״ם, שאם אני אומר לעמי הארץ, לרבים, שמותר לחדד על עץ או חרס או אבן, אז הם לא יודעים להבדיל בין עץ, חרס או אבן לבין משחזת שלה. הם יבואו להתבלבל. היות והבלבול הוא לא כמו שתיארתי ברשי, שזה אותה פעולה עם ערב יום, עם מסיבות אחרות. לא, הם יעשו מעבר, הם לא ידעו להבחין. אני אומר את זה בצורה הבאה. אחד מהדברים שמאוד בולטים אצל הרמב״ם, זה גם בתפיסה ההלכתית שלו וגם בהגות שלו, זה חשיבות המתודה, החשיבות של החשיבה הנכונה, שאנשים ידעו לנתח נכון ולחשוב נכון. לדעתו רוב הבלבולים בעולם באים מזה שאנשים לא יודעים לחשוב נכון, כמו שאומרים בליטה, nicht können lernen. לא מבינים את הדברים כהווייתם. ככה רמב"ם פותח את מורה הנבוכים, שיש שבע סיבות לסתירות, ואם אנשים רק ידעו את הסיבות וידעו להפעיל אותם נכון, אז הם כל יהיה ברור. ודברים דומים הוא מדבר גם בהלכה. רמב"ם כותב בהקדמה לפירוש המשנה, שבין גדולי העולם שיודעים ללמוד אין כמעט מחלוקות, כי הרמב"ם באמת האמין שמי שעובד נכון יגיע לאותה מסקנה. הוא אמור להגיע אם הוא יודע לעבוד נכון, כן? ותלמידי שמי והילל שלא שימשו כל צורכם, ולא שהם לא הקשיבו בשיעור ושכחו, שהם לא ידעו ללמוד, הם לא ידעו להסיק עסקים נכונים. עכשיו הרמב"ם יש לו תיאורים של גזירות של חכמים, שהגזירות הם בנויים על היכולת לעשות קטגוריזציה. איפה אני מעביר קו בין קטגוריות שונות? למשל, דוגמה מאוד ידועה ברמב"ם זה בהלכות ממרים בפרק ב' הלכת ת', שהרמב"ם מתאר את הגזירות של בשר בחלב. למה גזרו גם על אוף? למה לא להגיד מה שאסור מהתורה אסור, מה שמותר מותר? למה הם גזרו? למה מתאר את זה כבעיה בחשיבה הלמדנית? הוא מתאר את זה בצורה הבאה: בתורה כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו. עכשיו, כל מי שיודע ללמוד יודע שדיבר הכתוב בהווה. מה הכוונה? שכשכתוב גדי זה ודאי לא גדי, אלא הכוונה לקבוצה, לקטגוריה שהגדי מייצג. עכשיו, מה הקטגוריה שהגדי מייצג? הרמב"ם לפחות פוסק בהלכות מאכלות אסורות, זה בהמות. כשכתוב גדי, כאילו כתוב בהמה. לא, זה לא גדי, ואני אומר, כשכתוב גדי, זה כאילו כתוב בהמה. עכשיו, אומר הרמב"ם, לא היינו מתירים בשר חיה בחלב ובשר עוף בחלב, אז מה היה קורה לעמי הארץ? מה שהיה קורה להם זה שהם היו אומרים, אם חיה מותר ואם עוף מותר, כנראה שהתורה עשה רק מה? רק די. הם לא ידעו את המעבר הזה. לכן מה אני צריך לעשות? אני צריך לאסור הכל כדי שהם לא יתבלבלו בתוך התחום ששם הטעות היא נוראה. וזה מאוד מזכיר את צורת החשיבה הזאת. כלומר, יש פה חילוק הלכתי אצל הרמב"ם, לא נסיבות, חילוק הלכתי. החילוק אומר שפעולת החידוד היא מותרת על על עץ או חרס או אבן, היא מותרת, אבל היא אסורה על משחזת. עם הארץ לא יודע את החילוקים האלה, ולכן אם אני אורה לו מה שמותר לו, אז מה יקרה לו? הוא יתבלבל, ולכן מה אני בוחר לעשות? אין מורים דבר זה לרבים. למה ליחיד אפשר להורות את זה? למה תמיד חכם אפשר להגיד לו, אתה תחדד איך שמותר, מאיזה סיבה? כי הוא יודע ללמוד, הוא לא יתבלבל. עכשיו, שלא יבוא מישהו ויגיד לי, טוב, אז בוא נתן לו את המדי החכמים פה לאכול בשר עוף בחלב. איזה כיף, נכון? איזה כיף, כן, התחלתי יכולת הולנדי רק ב... כן. אבל בסדר, נעזוב את זה, נראיתי לי טעים, אני אשאר שם, כן. נכון, הוא לא גזר את הגזרה, אבל בין היתר, לפחות מהגמרא עולה, שרבייסי הגלילי חשב שבשר חיה הוא גם דאורייתא, הוא פשוט לא גזר כלום, העמיד דין תורה על, על, על מקומו. רק נסביר, מה המחלוקת עם שר חיה או דאורייתא או לא? אז זה מאוד פשוט, זה עולה מפורש במחילתא. שר וחלב הופיע פעמיים בתורה, פעם בספר שמות, פעמיים בספר שמות ופעם בספר דברים. בשמות הוא בהקשר של ביקורים. כבר הרמב"ם עמד על הקשר בין בשר וחלב לבין עולם הקורבנות, עולם המקדש. במקדש דווקא בהמות. לעומת זאת, בספר דברים, זה בפרשה של מאכלות אסורות, אז גם חיות. בעצם זה מחלוקת מה המוקר. יוסי הגלילי לא גזר כלום בבשר בחלב, אבל הוא חשב שחיה אסורה מדאורייתא. דעת רבי עקיבא, שככה ההלכה. בואו לא ניכנס לסתירה ברמב"ם, אבל זו דעת ההלכה, ברור שזו גם דעת הרמב"ם למסקנה, שרק בהמה הוא דאורייתא. אבל בהמה הוא דאורייתא, כי כשכתוב גדי, גדי זה בהמה. וזה מזמין בלבולים של המרצים. זה מה שזה מזמין. כי כשהוא רואה שאני, כמו כשהוא יראה שאני אוסר גם חיה, אז הוא גם ידע שבהמה אסורה. אבל אם אני אתיר חיה, למה אני אגיד לו, כתוב גדי, חיה זה לא גדי. אז הוא יגיד לעצמו, יופי, אם חיה זה לא גדי, גם בהמה זה לא גדי. ורק אני אגיד למי שזה יעזור לו אולי להבין, היו אנשים כאלה שחשבו כך בזמן הרמב״ם, כוונה לקראים, בספרות הקראית, בת הזמן, שהרמב״ם בוודאות הכיר אותה, ושיש להניח שההלכה בלכות ממרים, כשהרמב״ם מתפלמס שם עם מישהו ששואל את עצמו על בעל תויסיף, הוא מדבר נגד הקראים שם, זה ברור, זה כתוב כמו ריטוריקה שלמה, ושמה תחשוב ככה, אסור לחשוב ככה, זה, הוא מדבר נגד אנשים שהוא כנראה הכיר שחשבו ככה. ועכשיו יש משהו דומה כאן, שהרמב״ם אומר, החילוק הזה בין המשחזת, הוא חילוק שמזמין בלבול, רק מה דוקטור רגב, זה בשבילך. כל דברי הרמב״ם הם בתנאי אחד, שלדעתו, לעיקר הדין, מה צריך לעשות? לאסור במשחזת של אבן, בדיוק. כלומר, אם משחזת של אבן מותר לרב יהודה, אתה לא יכול להסביר כמו הרמב״ם, איזה מין דבר זה. אני אוסר, אני לא מורה לרבים שהם יעשו משחזת של אבן. נו, שיעשו, זה מותר לרב יהודה. לכן, הסבר רש"י בנוי על ההנחה, שמשחזת של אבן הוא כנראה מותר, ולכן הוא חיפש את הבעיה אצל המרצים, לא בהבחנות בין אבן למשחזת, אלא הוא חיפש את זה בהבדל בין ערב יום טוב ויום טוב. מה שהוא יעשה לאורך כל הסוגיה. כי יש כאן, רש"י כמובן לא מתבטא בצורה מפורשת, אבל יש ראשונים שיגידו את זה מפורשות, שמסתבר שלרב יהודה מותר באבן. אם במשחזת של אבן, אם רב יהודה מותר במשחזת של אבן, אז הלכה ואין מורים כאן, זה הלכה כרב יהודה אפילו שמותר במשחזת של אבן, אז אין מורים, כן, זה לא במשחזת של אבן, כן? אבל לפי הרמב״ם, היות ואסור במשחזת של אבן, לכולם, גם לתלמידי החכמים אסור במשחזת של אבן, האין מורים, כן, זה לא מורים שמותר ב... עץ וכו', זה לא מורים, וכי התלמידי חכמים לא יתבלבלו, אז שהם יישארו בעיקר הדין. וכאן כמובן צריך לשאול שאלה באמת על הרמב״ם, אני לא יודע להסביר את זה לגמרי, למה לא נאמר את זה בעוד גזרות? כלומר, מה מיוחד פה לעומת גזרות אחרות? השאלה שקודם רמזתי לה על בשר בחלב, בשר בחלב לא אמרו שתלמידי חכמים רק בהמות, לא אמרו. לראשי הצעתי פה הסבר שהוא נראה לי נכון, כשזה אותה פעולה, אז אני אומר הלכה ואין מורים, כן. אבל ברמב״ם זה לא ככה. זה לא אותה פעולה. מה אני מפחד? שהוא יעבור מ-X ל-Y, הוא לא יבין חילוקים. נו, זה קיים בעוד הרבה מקומות. אז צריך לשאול לפי הרמב״ם, מה מיוחד בהלכה ואין מורים, כן, במקרים האלו. אני רק אעיר שגם בהלכות שבת, כשאני מסתכל על פסק הרמב״ם, אז איך הוא מתאר את הלכה ואין מורים עם השמש, מה שקודם ראינו ברשי, שרשי כותב שלא יזלזלו, אז הרמב״ם כותב בהלכה תזיין בפרק קי מלכות שבת, זה הפרק של נירות שבת, אז הרמב״ם כותב, אני מקריא, כלים אדומים זה לזה ואינם ניכרים אלא בעיון הרבה, אסור להקריבם לאור הנר או להבחין ביניהם, שמה ישכח ויתה, לפיכך שמש שאינו קבוע אסור לו לבדוק כוסות וכערות לאור הנר מפני שאינו מכירן, בין בנר של שמן זין בין בנר של נפט שאורו רב, אבל שמש קבוע מותר לו לבדוק לאור הנר כוסות וכערות מפני שאינו צריך עיון הרבה, ואם היה נר של שמן זית אין מורים לו לבדוק ואף על פי שהוא מותר, אבל תראו למה, גזירה שמה הסתפק ממנו. לדעת רשי זה היה נראה, הוא לא הסביר מספיק במסכת שבת, אבל היה נראה שיזלזלו בהבדל בין מתי מותר ומתי אסור להשתמש לאור הנר. מה זה שלא יזלזלו? יגידו, אז תמיד מותר, כן? תמיד מותר מה לדעת רשי? להסתכל לאור הנר, בדיוק. זה דומה לדברי רשי, תמיד יגידו מותר להשחיז, גם מערב יום טוב, לא מיום טוב, נכון? אבל הרמב״ם פה, זה דומה לגמרי ללכות יום טוב, זו גזרה, אבל גזרה לא זלזול בגדרים של מתי מותר לאור הנר, אלא פשוט, זה שמן זית, מוצא לסלט, זה שמן זית, שמה הסתפק ממנו, כן, זה הסבר אחר לגמרי, כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, ברמב״ם אני מצליח להחיד בין שני ההלכה ואין מורים, כן, שבשניהם זה גזרות. אבל מה הדינמיקה? מה המכנה המשותף? מה יוצר אותם לחטיבה אחת שמבחינה אותם בין הרבה מקרים אחרים שבהם לא אומרים הלכה ואין מורים, כן? זה לא לגמרי ברור. לא לגמרי, ברור לי לפחות, כן? כמו לא ברור לי, כן? ברשי אני חושב שרואים תמונה די בהירה. כל מקרה, פגשנו כאן, קודם כל, כן, בבקשה. מה החששות שזה אומר? אולי תסביר לנו. מה החששות שהתעוררו בקרבך?
התלמידים רצו ללמוד על שהיה להם מסורת מהרב שלהם שהיה מותר. הם רצו להגיד, לא, בעצם כן, שמעתי גם מהרבי שלי שמותר, אבל בואו נעצור. הרב אמר, כן, אני עושה משהו מותר. והתלמיד אמר, הוא לא מתמד אמר מותר, הוא רק חשב שאני, כמה, וזה כבר פעמיים, והוא לא יעיז לשאול, היי, כשאמרת שעשית את זה, זה אומר שהוא מותר לו, וזה לא היה מותר לעשות, אלא לגן את התשובה של הרב, להגיד שהוא לא באמת מתאר, אלא מאוד בעיית.
כן.
זה מזכיר לי משהו מאוד... אולי זה דומה, אני לא בטוח. אז יושב לרם גמליאל, שבא אליו התלמיד,
שבי שמעון בר יוחאי.
זה יושב את התפילת הרבית לרשות החובה, הוא אומר לו רשות, שבא לבית מדרש, גם רבי יהושע, אומר חובה. ואז אומרים על זה. החושב הזה, מה בעצם, מה הוא שיקר, הוא חזר בו, רבי יהושע, מה קורה?
הוא פחד ברבן גמליאל. פחדת פעם מרב, תגיד לי. פחדת? הנה, לא פחדים, אני רואה, אבל אני...
לא, אני חושב שצריך להגיד את דעתו. אבל רבי יהושע לא היה... זקן יותר מרבן גמליאל. בכל מקרה, אני חושב שכל זה משהו דומה, כי לרבי שמעון בר יוחאי, מותר לך להגיש לרשות. אל תדע, אני תקוד אליו. אבל לשאר העם, אולי זה מה שרבן גמליאל מוכיח אותו. אתה הולך לעשות פה משהו לשאר. כשאתה אומר את זה בציבור, תגיד הלכה בין מורים, כן, תגיד שזה פה.
אז אל תדע, אם יש דיפור, תדע מהסיפור.
אז לא, זה אומר שאלתי מה, באותו מקרה שהם רבי צדוק עם הפוסלת הבכור, הסיפור אומר, וגם, ברבי צדוק, אין לי בעיה, אני יודע שהוא לא עשה את זה בכוונה, אבל שאר העם עשו את זה, נגיד אבל.
שאר העם לא הגיעו לשאול את השאלה.
אבל השאר העם לומדים אולי מהסנהדרין, שיש את הדיון הכללי שהבן גמליאל שכל התלמידים נמצאים, עוד רגע, הלכה ועדה.
תראו, זה לא פשוט, המושג הזה. בוא ננסה לסכם אותו, כן? מה בעצם? אז אני ניסיתי לבודד את זה, נכון? לפחות ברש"י אני חושב שהצלחתי. ברמב"ם זה פחות ברור לי, איך מבודדים את זה. בעצם אתם לא מרפים בצדק, כי מה השאלה שמטרידה אתכם? שהרב יגיד מה שמותר, מותר, או מה שאסור, או אם זה אסור שיאסור את זה גם על עצמו, כן? אבל פה על הדבר הזה יש קצת תשובה. כלומר, צריך להסתכל יותר בתוך הסיפור. הרי לשיטתך, מה הוא היה צריך לעשות רבא או רבא? הם היו צריכים לקחת משחזת של אבן ולעצמם בשקט שאף אחד לא רואה, הם היו צריכים מה לעשות? להשחיז. ואכן, יש ראשונים שאומרים, שאם אני אומר הלכה ואין מורים, כן, אז תלמידי החכמים, או מי שלגביו נגיד הלכה, הוא באמת יכול לעשות את זה. אבל כאן הרמב״ם שראינו הוא איננו כך, נכון? עוד נחזור לרמב״ם. וגם בריף, הריף כותב בסוגייתנו, אתם לא חייבים לפתוח, רק אני אקריא את זה. זה בתדבב עמוד ב' בדפי הריף. הריף כותב, אני מקריא, כן, ואמר רבא סכין, זה תדבר במודע א' למטה, ואמר רבא, סכין שעמדה מותר לחדדה ביום טוב, ואני מילי דפסקה אגב דוחקה, ודווקא אגב רחי או אגב דיקולה, ומשחזת לא. אז הריף אומר שגם לחכם אסור במשחזת. אומרים אחרות, מה שרבא ורבא התירו לעצמם, היה לעשות את זה בכלים שהם לא נראים כהשחזה. עובדים אחרות, גם על עצמם בעצם מה עשו? הם עשו. כלומר, ברגע שאתה עושה פעולה שנראית כניקיון עסקים, ואתה עושה אותו, אתה מקבל על עצמך גם שלא להשתמש במשחזת. בעצם מה פסקת? למה עשה? שאסור להשחיז במשחזת. לכולם, נכון? לעומת זאת, הראשונים שאוחזים בעמדה, בואו אני אקריא לכם את זה ברשב"א, בסדר? ראשונים שאוחזים בעמדה שלעצמם הם יתירו אפילו במשחזת. טוב, אני קורא מה שכותב הרשב"א. הרשב"א כותב, כן, אני קורא. מדכמה מותר לחדדה, משמע, לחדדה אפילו בכל דבר, ואפילו במשחזת של אבן ורוי אינה ממורינן. מחידריו חיסדה, דהינו בחד השיטת הקיימה, ולא פליגה חד העידך, כן? הוא אומר דברים ברורים. אז באמת התמונה שעולה היא תמונה שונה. היא תמונה לעצמו דבר אחד, אחרים דבר אחר. אבל לדעת הריף והרמב״ם הם גם גזרו על עצמם. כלומר, הם כללו את עצמם בתוך ההתאפקות, בתוך האימנות. ובסך הכל אפשר להגיד, הם לא השחיזו. כלומר, אם אני עושה פעולה שאפשר להגיד לכולם, אני מנקה, וזה ככה נראה, כן? מה אני אספר, אני בירושלמי, צערי לנו פה ירושלמי, אבל בירושלמי יש מחלוקת. הבבלי אומר חד משמעית שהמשנה היא לא כרב יהודה. אבל בירושלמי יש דיון בזה. דיון. שתי דעות, הכל, כן, שורה אחת. אם המשנה היא כרב יהודה או לא, ויש דעה שאומרת שהמשנה שלנו היא דווקא לרב יהודה שהתירה היתר מה לעשות לאחד על השני הוא רק לרב יהודה, ויש דעה שאומרת, לא, לחכמים זה מותר, כי נראה שהוא מנקה שמנונית. כלומר, אולי אדם שעושה את הפעולה שהם עשו בסיפורים האלה, הוא לא באמת משחיז. אם הוא לא באמת משחיז, אז כלומר, ההלכה ואין מורים כאן, הוא אולי מתפרש בצורה הבאה, ג'ולי. ההלכה היא כרב יהודה שהיה מותר משחזת של אבן, אבל אין מורים, כן, לכן גם אני, איך אני משחיז את הסכין שלי, רק על ידי זה שמה אני עושה? באופן שזה נראה כניקוי השמנונית. ואז ההלכה ואין מורים כן, הוא מתפרש באופן שונה לחלוטין. כלומר, עד עכשיו כל הדיון, כל הכאבי בטן שלכם, באו ממקום שההנחה היא שהאמת, X מותר, ואני גם אעשה X, שאף אחד לא וחולה. אלא מה, אני לא מספר לאחרים שזה מה שאני עושה, כן? יש לי הנהגות פרטיות שאני עושה אותן בסתר, אבל אני לא. אבל אם אני מפרש הלכה ואין מורים, כן, במובן ש, כמו, זה חוזר עכשיו לשאלה מאוד פשוטה, אני אסביר את השאלה ברמב״ם. למה לדעת הרמב״ם אסור להשחיז במשחזת של אבן?
כי זה לא
למה? אז בואו, עוד לא קראנו את המשך הסוגיה, אבל למה זה אסור? אז כאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים. הבית יוסף כותב בסימן תף קוף יוד, שהרמה פוסק נגד רב יהודה. הוא אומר, הנה ראיה, שהרמה פוסק נגד רב יהודה. מה הראיה שלו? שהוא לא, הוא עושה, הוא משחזת של אבן. זה ההסבר, מה דוקטור יב צודק. הוא פוסק שמכשירי אוכל נפש לא דוחים יום טוב. אז אם ככה דבר, בעצם איך הוא פירש לפי זה הבית יוסף הלכה ואין מורים, כן? שהוא פסק נגד רב יהודה. אבל מאיר הגר"א, בואי אני אקריא לכם את זה מהמשנה ברורה, זה פשוט יותר, זה יותר נוח להקריא. הגר"א, בביאור הגר"א, הוא מאיר שהרמב"ם מפורש פסק כרב יהודה בפרק א'. כלומר, מי שפותח פרק א' מלכות יום טוב בהלכה ח', אז הוא רואה שהרמב"ם פוסק, אני מקריא, הוא כותב, וכן מכשירי אוכל נפש שיש בהם חיסרון אם נעשו מבערב, עושים אותם ביום טוב, כגון שחיקת טבלים וכיוצא בהם. אז הרמב"ם פוסק מפורשות שמכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב שהם מותרים. אז אם כך הוא פוסק, אז למה, מה קרה למשחזת של אבן שהוא לא מתיר?
זה גם קשה. למה, אם זה בעיה שמכשירי אוכל נפש, למה מותר לחדד בצורה אחרת? זה עדיין
מכשיר את זה. כי זה לא ממש עושה את העבודה, כן? אנחנו נדבר מיד, בסדר, אבל בכל מקרה, אז כותב המשנה הברורה בסימן, רק שנייה, תת, סליחה, בסימן תף קוף תת, אז הוא כותב כך, הוא מביא פה בביאור הלכה בשם הגר"א, אוקיי, הוא כותב, בהם בביאור הגר"א, שדעתו דלוקה בית יוסף, בהסבר הרמב״ם, אלא כדעת הים של שלמה, וגם הרמב״ם סביר עליה כרב יהודה, ומכשירי אוכל נפש אי אפשר לעשות מבעוד יום, מותר לעשות ביום טוב. וכן כתב בעדיה בפרק א' הלכה ח', ועל כן לדי די וכו' וכו'. אבל אם הרמב״ם באמת פוסק כרב יהודה, שיסביר לי מישהו למה אסור במשחזת של אבן? אוקיי, אני אסביר לכם בהמשך. אני רק אגיד בשלב הזה שלשיטתך, מה אתה יכול להגיד? אני רק רוצה לזרום איתך. נראה הסבר אחר, אבל נזרום איתך. כי ההלכה אין מורים כאן הכוונה שלא עושים ככה. כלומר, אפשר להגיד, באמת מותר במשחזת של אבן מעיקר הדין, אבל אין עושים ואף אחד לא עושה, כן? אף אחד לא עושה. מה כן? אפילו הקצת שהם התירו לעצמם, אז זה הם גם להכיר, אבל הם יסבו את עצמם. כלומר, אם אני רוצה לקרוא ככה, אז זה הלכה ואין מורים כאן אחר לגמרי. הם יסבו את עצמם, אבל הם בכך, הם באמת לא עברו על האין מורים כן. כלומר, הם באמת לא עשו שום דבר. הם לא השחיזו, הם לא... הם ניקו שמנונית. זה שאנחנו מבינים שהם גם נהנו מזה שהוא מתחדד, בסדר, אבל הם ניקו שמנונית. אבל אני אומר, אבל הדרך שאחרת לקרוא הלכה ואין מורים כן, שכך היה הדיון כאן עד עכשיו, הוא שהלכה ואין מורים כן אומר, זה הם לעצמם יעשו כמו עיקר הדין, וזה מותר, ורק לא מספרים לנייטיבס, כן, לא מספרים לילידים שהם מבולבלים, כן, עמי הארץ, כן, וזה מה שמקומם אתכם כל כך, כן?
מה שאנחנו זוכרים אחר
נכון?
איך זה הולך שם?
שם לדעתי הסיפור אחר, שם לא כתוב הלכה ואין מורים כן. אם אתה תעשה חיפוש בפרויקט השוט, לא תמצא. שם כתוב משהו אחר, שמי שבא להימלך, אז אסור לו לעשות את זה. וההסבר הוא אחר לגמרי. ההסבר הוא שכנאות צריכה לבוא מאינטואיציה, מבפנים. ברגע שאתה מתחיל לשאול שאלות, אתה לא קנאי. אי אפשר לתכנן להיות קנאי. זה לא עובד, כן? כלומר, קנאות זה דבר מסוכן בכלל. זה צריך להזכיר כל פעם שמדברים על קנאות, כן? כלומר, כל הגמרא שם בסנהדרין מראה כמה זה מסוכן. וכמה צריך להיזהר עם זה. אבל בדבר אחד שהיא אומרת, אי אפשר לתכנן להיות קנאי. אם אתה בא לשאול, אז כנראה אתה לא האיש. צריך מישהו שיש לו חושים בריאים, מישהו שהוא אינטואיטיבי, מישהו שיודע לפעול מתורמות הנפש שלו. ברגע שהוא מתחיל להסתכל במשנה המורה, בביאור הלכה, בשער הציון, ברוך השולחן, עושה חיפוש בפוטנוט של שמירת שבת כהלכתה, אז הוא כנראה לא שייך. אבל זה לא בגלל הלכה ואין מורים, כן. כי הוא לא קנאי. זה דין, לדעתי זה דין אחר. כן. שאלה טובה. אז עד עכשיו נאמרה הצעה אחת, שאולי זה בגלל אין מורים, כן. כלומר, הוא בעצם אמר, אני לא פוסק. אנחנו נראה בהמשך הסבר אחר, אוקיי?
אין מורים, כן, זה בהמשך.
אתה צודק. זה נכון. אתה צודק, ולכן ההסבר הזה נראה לא נכון. אני מסכים, אני מסכים. אבל אם זה סיפק אותם... לא, ההסבר הזה נראה לי לא נכון. ההסבר, אם אתה שואל, הוא צריך להיות אחר. אז פה, נתחיל את עצמנו להמשך הסוגיה. אמרתי לכם כבר, רש"י הולך להסביר את כל המשך הסוגיה, שהכל הולך סביב השאלה של ערב יום טוב, לא ערב יום טוב. לעומת זאת, יש סיעה לא קטנה של ראשונים, שבראשם בעל המאור, שמסבירים את כל המשך הסוגיה סביב הנושא של אם זה עושה כלי או לא עושה כלי. יש להם הנחה אחת יסודית, והיא שלשיטת רב יהודה אסור לעשות כלי. כלומר, ההתקר של מכשירי אוכל נפש לא מתיר כל פעולות שאתה רוצה, אלא רק פעולות מסוימות, בתוך ספקטרום מסוים, אבל פעולות לעשיית כלי הן אסורות. נראה את זה בהמשך בתוך הסוגיה, אבל כרגע בואו רק נקריא דברים שכותב הר"ן בסוגייתנו, בתדוו עמוד א' בדפי הריף, שהוא מסביר כך את הרמב״ם. וכותב הר"ן, אני מקריא בדיבור המתחיל, וכסבר הלכה ואין מורין כן. אומר הר"ן, דנהיד ההלכה דמותר להשחיז את הסכין במשחזת של עץ אפילו לחדדה, כרבי יהודה, אפילו אחי אין מורים כן לכל, כדי שלא יבואו להשחיזה במשחזת שלה. זה בול הסבר הרמב״ם. דבכי אגבנה, אפילו רבי יהודה מודה, אבל רבי יהודה מודה, לא כי רבי יהודה בעצמו מודה, זה ההסבר ברמב״ם. היי, מה ההסבר? תראו מה הוא אומר. לפי שהוא עושה כלי. הוא מסביר, מאוד יפה, הוא משמע לי, דיינו טיימא דמודה רבי יהודה שאסור לעשות כלי, אף על גב, בכיוון דשאר הרחמן המכשירים, מלכתיב לכם, ודאי מלאכה גמורה היא, ולא שאר הבו, היינו טעמה. כפי שאי אפשר להתיר במכשירים יותר מבאוכל נפש עצמו, וכיוון שאסור לתחון או לרקד, גם באוכל נפש לא התירו כל מלאכה. אלמה לא שאר יהיה באוכל נפש, עכשיו הוא נזקק לרמב"ן של תחילת הפרק. תראו מה הוא כותב יפה. אלמה לא... לא שר יהיה באוכל נפש מלאכות הנעשות לזמן מרובה, בין שתאמר שהוא מדאורייתא או מדברי מפי מה שכתבנו למעלה. דיינו, באוכל נפש לא מתיר פעולות ארוכות טווח, אני רק מתיר פעולות ליומן. שמה בעצם הוא אומר? אם אתה משתמש במשחזת שלה, אז אתה משחיז אותה לתקופה, לכמה ימים טובים, שתוכל, השחזה תהיה מקצועית ואיכותית, ותוכל להשתמש בה. אם אתה תשחיז בשפת הדדיקולה או על עץ, אז הוא קצת יהיה חד, ואז תוכל לחתוך את הסלט היום. זה לא, מחר תצטרך עוד פעם. שבו אומר, התירו לך במכשיר, מה שהתירו באוכל נפש. באוכל נפש, העיקרון המנחה, מה מותר ומה אסור, זה ליומו ולא לטווח ארוך. תיישם את זה במכשירים. ולכן הוא אומר, במכשירי אוכל נפש, התרתי לחדד סכין. פעולת, אני עכשיו חוזר לדברים שדיבר, פתח למת השיעור. פעולת החידוד של הסכין מותרת, השימוש במשחזת אסורה, כי השימוש במשחזת דומה לתחינה ורקידה. זה פעולה ארוכת טווח, לימים רבים. ולכן, כן, בבקשה.
זה מה ששנייה אמורים לעשות. כשמשתמשים ב...
שפת הדדיקולה. זה לא עכשיו.
זה חידוד.
נכון. זה לא עכשיו. בעצם, נאמר את זה, הם חידדו ולא השחיזו. זה בעצם מה שאני אמר. ואז ממשיך הר"ן ואומר... בכיוון שכן אי אפשר להתיר במכשירים יותר מזה, בכל שהוא עושה כלי הדבר ברור שהוא מלאכה נעשית לימים הרבה, ומשום אחי רבה דסבירה לקר רב יהודה לא הווה מעבר סכינה אלא בדיקולה ולא במשחזת, ורב יוסף הפומה דרך חיה כדיתה בגמרה, ובמשחזת לא דבלה עושה כלי ולפיכך כתב הרב אלפסי ז"ל בסמוך, דווקא אגב רחיה או אגב דיקולה, אבל במשחזת לא, ואף על פי שאפשר לדחות, ולומר, זה רבא ורב יוסף בגמרא, משום דקיימי רב נחמיה ורב יוסף קמאי הוא לא משחזה במשחזת של אבן, אולי מה הסיבה שהם עשו רק בדיקולה, כי התלמידים האלה עמדו לפניהם והפריעו להם, אבל לו הם היו לבד בחדר, כן, הם היו בהתבודדות, אז הם היו עושים במשחזת של אבן. אפשר להגיד ככה, כן, ככה הוא אומר, ואף על פי שאפשר לדחות ולומר, זה רבא ורב יוסף זה בגמרא, משום דקיימי רב נחמיה ורב יוסף קמאי הוא לא משחזה במשחזת של אבן, וכיוון דסביר עלו דהן מורים כן לא אבי מצי להדורי ולמימר להני רבנן דקיימי קמאי או דקרבנן עבדי זה בגמרא מוכח רבנן במשחזת של אבן אפילו להעביר שם ניתה אסור אבל הנה חנה מדייך זה לא אבי איניש בעדי הוא במשחזת של אבן משחזה כרב יהודה אפילו אחי כיוון זה לא חזינן דעבדי אלא אחי בכל זאת היות ולא שמענו שהם עשו את זה אף פעם לא נוכל לדעת שהם עשו את זה למה? כי אין מורים כן אז אף פעם לא נדע כן? היום מישהו שלח לי מייל מעניין מאוד, הוא ראה מכתב שפרסמו מסבי הרב ז"ל באיש על העדה, והוא מצא את המקור. והשמיטו משפט אחד מהמקור בספר. מה היה כתוב במשפט הזה? אני מבקש ממך לשרוף את המכתב אחרי שאתה קורא אותו. אז כתבתי לאותו יהודי, אתה מבין למה הוא השמיט את המכתב הזה? כי הוא לא שמע בכל הרע, ולכן המכתב נכנס לספר, כן? אבל אנחנו... אף פעם לא נדע אם רבא עשה במשחזת של אבן, כי הוא הקפיד, אם הוא עשה את זה, שאף אחד לא ידע. אז הוא הצליח. אנחנו באמת לא יודעים. לא יודעים, נכון? ויוד ואנחנו לא יודעים. לכן אומר הרן, כן, אני חוזר לדברי הרן, ועוד ישמעת דלקמן מוכחי דמשחי פי רבי יהודה אסור, שמחי אסרין על הרות סכין לחכם, וכן דעת הרמב״ם זה על פרק גבים לחות יום כל. זה עדיין נראה הסבר מאוד מאוד יפה, ובואו לסכם, יש לנו כאן סיעה בראשונים שסבורה שמותר לרבי יהודה במשחזת של אבן. ההלכה ואין מורין כן זה שלעצמו החכם יכול במשחזת של אבן, אבל הוא מסתיר את זה מהאנשים האחרים, והם שיעשו בצורה אחרת. מסתבר שמי שהולך בקו הזה, טוב לו להשתמש בקו החשיבה של רשי, בנסיבות. לעומת זאת, לדעת הרמב״ם והר"ן, וככה גם נראה שיטת הריף, כן? אסור גם לרב יהודה להשחיז במשחזת של אבן, גם חכם לעצמו לא יכול במשחזת של אבן, הסבר הרנו, אסור לעשות כלי ביום טוב, כי כלי הוא לימים רבים, כלי זה לא טלאי, זה לא פתרון להיום, זה עבודה ארוכת טווח, הדבר הזה אסור ביום טוב, רק מה של יום, רק לחתוך את הסלט, רק לחתוך את הבשר עכשיו, תפתור את הבעיה הזאת, ואז בא הרמב"ם ואומר, בהלכה ואין מורים, כן, הוא מסביר אותו אחרת לגמרי מרש"י, היות ובתוך ההשחזה יש חילוקים, מותר לחדד, אסור להשחיז, אם אני אתיר לחדד, הוא כבר ישחיז, כי הוא לא יודע להבדיל בין לחדד לבין להשחיז, הוא לא יודע להבדיל בין משחזת לבין עץ, שם נמצאת הבעיה, וזה יכול לומר רק חכם שסובר שמעיקר הדין אסור להשחיז במשחזת, מי שחושב שמעיקר הדין מותר הכל, לא יכול להסביר ככה. בסדר? ואין לי פתרון שלם לכל השאלות שלכם, הלכה ואין מורים כן, בסדר? ואני יכול להגיד שאני מכיר חכמים שבנסיבות מסוימות אומרים, תהיו שקופים לגמרי. כמו, הקראתי את זה פה בשנה אחרי אחד מהתפילות, ברון צולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, על קדיש לנשים, כותב, שלמרות שהחוות יאיר כותב, שעדיף שנשים לא יגידו קדיש, למרות שהן יכולות, אבל עדיף שלא יגידו, ברון כותב, בדור שלנו הפוך. הוא אומר, אם אתה אוסר דבר המותר, סופך שתתיר דבר האסור. כלומר, צריך להעמיד את הדברים על שורת הדין. ככה הוא כותב. האם תמיד הוא יגיד את זה? האם אין נסיבות? אני אמר את זה בצורה הבאה. התפקיד של רב הוא גם להיות בעל דידקטיקה. הוא לא רק, גם תפקיד של רופא דרך אגב, כן? לא רק להגיד מישהו כך וככה. כלומר, אתה צריך לחשוב מי עומד לפניך, מה הוא מבין, מה הוא יעשה עם הדברים שאתה אומר לו, האם באמת הוא זה, עכשיו אפשר בהלכה לראות לא מעט תחומים, זה בעיקר חומרות, שהתפתחו כדי למנוע מאנשים הבחנות, כדי לייצר מה שנקרא פקלים בצבא או פרוטוקולים בבתי חולים, שיהיה משפט אחד שווה לכולם, כן? הדוגמאות הידועות זה חומר דרב זרע, זה משהו בא, יש דמים שמותרים, יש דמים שהם דמי נידה, יש דמים שהם דמי זיבה, כל אישה יודעת להבחין, לא יודעת להבחין, הכי פשוט פרוטוקול. אומרים כל הדמים אותו דבר, כל הדמים תמי סביבה, שם אין טעויות, אין בלבולים. כן? יש המון המון חומות שעובדות על הדינמיקה הזאת, לא רק ההלכה, מערכות גדולות עובדות ככה, צבא עובד ככה, בתי חולים עובדים ככה, חברות עובדות ככה, כולם עובדים ככה, רק שזה בהלכה מתעצבנים. אבל ככה העולם עובד. העולם אף פעם לא הולך על הקצה של הצוק ונכנס לתוך ההגדרות החדות, אף פעם לא. עדיין אני חוזר, יש משהו מיוחד בהלכה ואין מורין כן, בזה שהוא כאילו מבדיל, הוא אומר, הריחום עוד הרב זרע חל על כולם, גם על אשתו של הרב, לא רק, על, אשתו, לא רק על אישה שהיא בבית של עמי ארצות, נכון? אז מה אני רואה? שפה יש משהו שונה, לכן ניסיתי לבודד מה שונה פה במקומות אחרים, למה פה הם מחליטו להיכנס לגדר הזה, כן? זה לא 100% פטור, כן? ובכל מקרה, אני מתקדם בגמרא, בסדר? בואו נתקדם עוד קצת. מה אומרת הגמרא? כאן יש הפסקה קצת. אומרת הגמרא, איבא אלו מהו להראות סכין לחכם ביום טוב. מה זה להראות סכין לחכם? יש דין של בדיקת הסכין. יש 5 פסולי שחיטה. אחד מהם זה הקירה, שהסימנים צריכים להיחתך על ידי לאו הסכין ולא שעוקרים אותם. עכשיו אם יש פגם בסכין, שהסכין לא חלקה, אז יכול להיות שהסימן נתפס שם והבהמה מתה לא מהעברת הלאו, אלא שהיא מתה מהקירה, ולכן טבח כדי לשחוט צריך ללכת לחכם, זה טקס שלם. שהוא צריך לבדוק אותו עם הציפורן, כדי לוודא שהסכין היא חלקה. אנחנו מתקרבים לראש חודש אב, ואחד מהדברים שמופיע ברמה בראש חודש אב זה שמחביאים את הסכינים. כלומר, זה כמו לקחת נשק מחייל, כן? כאילו, אתה לוקח מהטבח את הסכין, אין שחיטה, כן? בשר לא יהיה בתשעת הימים, כן? אז זה בדיקת הסכין, וצריך דווקא להראות לחכם, וחכם צריך לוודא שהסכין היא קשרה. אחד מהבעיות שיש היום במשחטות, אם אתם תוהים מה ההבדל בין מהדרין ולא מהדרין, זה כמה בדיקת הסכין עושים, הרי לא עושים בדיקת סכין על כל שחיטה. עושים במקומות מסוימים 20 עופות לדקה, מישהו בודק סכין ב-20 דקות האלה. בודקים בבוקר, אחרי צהריים, ויש סוגיה שלמה, מה קורה אם גילית גם בסכין, אחרי ששחטת, מה עושים, מה לא עושים, כן? אבל בכל מקרה, זה בדיקת, האם מותר ביום טוב להראות סכין לחכם? עכשיו תראו, זה ממשיך את קו החשיבה, מה אומרת הגמרא? רב מרי בריד, רבי זנשרי, ורבנן אסרל, ורב יוסף אמר, תלמיד חכם רואה לעצמו, מה שאלה לאחרים. עוד פעם, הבדלנו בין תלמיד חכם לבין אחר. עכשיו כאן בראשונים יש כמה דעות, מה בדיוק הבעיה שהתחיל את הסוגיה. מה הבעיה להראות סכין ביום טוב? אז רש"י פה אומר, בוא נקרא אותו, רש"י אומר, מה הוא להראות לטבח סכין לחכם ביום טוב לבדוק? שהטילו חכמים על הטבחים להראות סכין לחכם קודם שישחוט שום בהמה, ומה הוא לעשות כן ביום טוב? מי מחזק עובדה דחול, דאף שמילתא שדעתו למכור באטליז, או לא מחזק. הוא רואה לעצמו בביתו סכין שלו, זה לא אף שמילתא. אז רש"י בעצם אומר, יש משהו פומבי בטקס הזה. השוחטים צועדים עם הסכינים לרב, הרב בודק, זה נראה מסחרי. זה בעצם החזיר אותנו לאף שמילתא, לעובדי דחול. לכן אם אתה עושה בבית, אז זה לא מפריע. ככה מסביר רש"י. לעומת זאת, הריף מביא בשם הגאונים, שזה חשש שמה יצא מחוץ לתחום. בעל המאור מאוד טועה על זה, הרי תחומים הם דרבנן, אם תחומים הם דרבנן, אז מה אתה... והוא מביא גמרות שלא גוזרים מעטו תחומים. הגמרה אומרת, אם אדם רוכב על בהמה, כאילו, לא חוששים חוץ לתחום, כי זה דרבנן. בגדול, כדאי לקרוא פה רק מילה אחת לדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, צריך להבדיל בין אדם שמחפש חכם, אתה מכיר את זה, מחפשים רופא ביום טוב, נכון? הוא ילך לאיפה שהרופא נמצא, נכון? אם מישהו יש לו שאלה לשאול רב ביום טוב, הוא ילך לאיפה שהרב נמצא, במיוחד הוא מת לאכול בשר, הוא לא יכול לשחוט בלי בדיקת הסכין, זה לא דומה לגמרות האחרות שלא בזרים עתו תחומים, שבטעות או בבלבול, כן? אני אקריא לכם מילים ממש יפהפיות של הרמב"ן, הרמב"ן כותב כך, אבל לגבי להראות... סכין לחכם חוששים שאני צריך להוליכה אחריו כנגד מחנה ישראל, אף על פי שהוא בקי כל שכן למי שאינו בקי, לפיך חוששים, הוא אומר, חוששים בעצם לתחומי דאורייתא, לתחומי שלוש פרסאות, שהוא רגיל להוליך שם סכין אחר חכם בכל, שאין החכמים מצויים בכל מקום בתוך התחום, הלוואי בכמה תחומים יימצאו. ככה ניתן לרמב"ן. כן, אז זו דעה השנייה, שזה בעיה של חשש שמה יצא חוץ לתחום. בעל המאור אומר שזה אסור כמו ראיית בכור. ועל כך חולק הרמב"ן ואומר, זה דומה לראיית טריפה. כבר עסקנו בשאלה הזאת, מה מותר או אסור לשאול חכם. וראינו שהגמרא אומרת, ראיית טריפה מותרת, כי החכם ביורדי, איך הוא מתפקד, הוא פשוט מגלה את מה שכבר קיים. הטריפה, או שהיא טריפה או שהיא לא טריפה, לא החכם קובע את זה, החכם רק מגלה את זה. לעומת זאת, בבכור, אומר הרמב"ן חולק, והרמב"ן אומר, לא, ראיית סכין זה כמו ראיית טריפה, זה לא כמו בכור, כי מה מיוחד בבכור? שהחכם, ההוראה שלו משנה את המעמד. אז כאן נכאורה, לשיטת בעל המאור, מה אנחנו נצטרך לומר? שבעל המאור הבין שבדיקת הסכין, זה לא רק שהחכם יגלה לי שהסכין הוא ממילא כבר לא פגום, אלא שעד שלא מראים לחכם, הסכין פסולה, דיין הוראת החכם מתירה את הסכין, ולכן לדעת בעל המאור זה דומה לראיית בכור. מה שהרמב"ן מאוד התקשה להבין זה, אז למה לחכם, על כל אחד מההסברים מה צריך לשאול, למה החכם יכול לבדוק לעצמו? אז לריף ברור, מה אני פחד? שהוא הולך לחפש חכם, החכם לא יחפש את עצמו, כן? כלומר, החכם בבית, כן? הוא לא, אין חשש שהוא ילך, כל החשש הוא שהוא ילך. לדעת רש"י זה לא אף שמילתא, כי זה בסתר, כן? האור זרוע מאיר, אני אקריא לכם את זה, האור זרוע מאיר, שיש נפקמינה בין רש"י ועריף, האם מותר לחכם לבדוק לעצמו במקום פומבי? כותב האור זרוע, זה בסימן שינון זין, בהלכות יום טוב, הוא כותב ככה, ולדברי בהג, תלמיד חכם רואה לעצמו אפילו ברחובות ושווקים, דליק על המחש בית דין מאזין חוץ לתחום לאחויה. כלומר, הוא תמיד אצל עצמו, שזה יהיה מצידי בכיכר העיר. אבל לדעת רש"י, העניין הוא שזה לא אף שמילתא. כן, לשיטת בעל המאור, מה אנחנו נצטרך לומר? אז פה זה כבר יותר מסובך. כי אם החכם צריך לבדוק, ועד שהוא לא בודק הסכין פגומה, אז זה שואל הרמב"ן, אני לא מבין איך יכול להיות חילוק בזה בין חכם לעצמו או לא. כן, ועל זה מתרץ הר"ן, בואו רק אני אקרא לכם את תירוץ הר"ן. הר"ן כותב, איך נמצא את זה? זה בדף תדבר. כן, הר"ן כותב, כן, אני קורא. וכתב הרמב"ן ז"ל שאם היה בטעם זה עיקר, הוא כותב את זה כנגד בעל המאור. אף תלמיד חכם בדין הוא שלא יהיה רואה לעצמו. אומר הר"ן, ואין זו קושיה אצלי. אלא זה לעצמו אינו אלה לברר את הספק, אבל לאחרים אינו אלה שמפני כבודו של חכם אמרו שלא יהיה ראוי הסכין לשחוט בו עד שייתן רשות, ונמצאת נתינת רשותו תיקון גמור כעשיית כלי. אז הר"ן טוען ככה, יש הבדל בין חכם שבודק סכין לעצמו לבין שהוא בודק לאחרים. כשהוא בודק לעצמו הוא רק מברר את המציאות, כמו ראיית טריפה. אבל הוא אומר, כשיש טבח שהוא לא חכם, אז לגביו אמרו מפני כבודו של חכם, הסכין שלך פסולה עד שהחכם לא יפסוק שהיא קשרה. אז יש הבדל בין המצבים האלה, כך טוען הר"ן. ההסבר האחרון מופיע ברמב"ם, בהלכות יום טוב, שם הרמב"ם לשיטתו מרחיב את המעגל, שכל הבעיה כאן בסוגיה היא שמה ישחיז. אז אומר הרמב"ם, אני מקריא, זה בפרק ד', כותב הרמב״ם, הלכה ת', מפני זה אסרו להראות סכין לחכם ביום טוב. שמה תהיה פגומה, הרי הוא הולך לחכם, והחכם יבדוק. אין בעיה, לדעת רש"י, הבעיה היא בטקס הבדיקה. לדעת בעל המאור, הבדיקה עצמה היא אסורה. הרמב״ם אומר, אין בעיה בבדיקה, ואולי החכם יגיד לו שזה פגום, ואז מה יעשה אותו טבח? אומר הרמב״ם ויאמר לו אסור לשחוט בה משום פגימתה וילך מחלדנה ומשחזת. ולכן מה אמרו? אין בדיקת סכין ביום טוב. וחכם, עכשיו תראו את הלשון של הרמב״ם, היא קצת שונה, הרש בעיר על זה. הוא לא כותב שחכם רואה לעצמו, אלא חכם שראה הסכין לעצמו. הרי זה משאילה למארץ. אם לחכם יש סכין שהוא יודע שהיא קשרה, הוא יכול לתת למארץ מאיזו סיבה? אין חשש, הוא ישחיז אותה. בדיוק, כלומר, אם אתה נותן לו, כמו שאתה קונה לולב שיש עליו כבר שקית, כתוב כשר, אז אין בעיה, כן? אבל לדעת הרמב״ם, ההבדל הוא לא אם החכם חשש אליך חוץ לתחום או לא, אלא בעצם החכם יכול לתת לו סכין שמנטרל את הדאגה שהוא ילך וישחיז אותה. בסדר? זה, הוא נותן לו סכין שהיא כבר בדוקה. זה לדעת הרמב״ם העניין. כן, בבקשה, כן.
גם
זה
דבר חכם
בראה את זה, נגיד המחורת אפילו, זה לא בסדר, אתה לא יכול להשתמש בכל הכל.
גם אם
לא
ראה
את זה. מה שקובע
אם
אפשר
לשחות
זה
דעת
החכם. החכם לא
ראה את זה. כן. ופה אתה לוקח לנו סוגיות בחולי, מה הדין אם שחטו בלי בדיקת סכין, כן?
בפור אמרנו אותו דבר, אם עבר זה...
נכון. נכון, זה נסתבר מסברה, אבל אני אומר, אבל זה צריך עוד פעם לחזור על הסוגיות בחולי, רק לוודא שזה אכן ככה. בכל מקרה, בואו נראה עוד טיפה בגמרא, ולפני שניפרד, כן אומרת הגמרא, ואמר רב יוסף, סכין שעמדה מותר לחדדה ביום טוב, ואני מילי הוא דפסקה אגב דוחקה. וכאן יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, איך לפרש את הגמרא הזאת, ובעיקר מה היחס בינה לבין הסוגיה הקודמת, כן? רש"י לשיטתו כאן הולך לאורך כל הדרך, ערב יום טוב, לא יום טוב, ורש"י אומר ככה, אני מקריא את דבריו. סכין שעמדה מותר לחדדה, אומר רש"י, סכין שעמדה מחריפות שלה, שאינה חותכת יפה אבל לא נפגמה. לא שהסכין התקלקלה, אבל היא לא חדה יותר. זה קורה לנו הרבה, כולם יודעים איך בפסח הסכינים חדות, חותכים את האצבעות, זה שבוע בשנה, אבל הסכינים לאט לאט קהים, אתה לא חותך טוב את העגבניות, אז הסכין נראית בסדר, נכון? כלומר, אז רש"י דבר ראשון אומר, מדובר כאן בסכין לא פגומה, לא שהתקלקלה, לא שהשיניים התקלקלו, אלא שהוא לא חד. עכשיו, מתי אתה שם לב שזה לא חד? כשאתה משתמש, בדיוק. ולכן אומר רש"י, מותר לחדדה ביום טוב, למרות שיש להניח שגם אתמול זה לא היה חד, נכון? אז עוד פעם, איזה בעיה חזרנו? ואף על גב דמאתמול או מי שלשום התחיל לקלקל וללך, אומר רש"י, דלא אבל אלא סוכי הדייטי מאתמול, וסבר, לא צריכנה. הוא אתמול נכון שהוא חתך, הוא היה לא חד, אבל לא היה ברור לו שזה לא מספיק חד, לא היה ברור לו שהוא יצטרך את הסכין, אבל נפגמה מאתמול, אומר רש"י, לא אבל שרי דמוכח הקלקול שלה ואבל למבד מאתמול. אם אדם רואה מול העיניים סכין מקולקלת, זה נקרא, היה צריך להכין מערב יום טוב. ולדעת רש"י, ההבדל בין סכין שעמדה לנפגמה הוא, האם זה נקרא, היה יכול לעשות מערב יום טוב או לא. זה דבר ראשון. ב', ממשיך רש"י, בואו נראה את העקרונות הבאים. כן אומר רש"י, והני מילי הוא דפסקה אגב דוחקה. מה הכוונה פסקה אגב דוחקה? שגם עכשיו אפשר קצת להשתמש בה. למה? אומר רש"י, אבל אם אינה חותכת כלל אסור לחדדה דתירך יתרו. למה? כי אז, אם זה עד כדי כך, אי אפשר בכלל להשתמש בה, אז כנראה שתצטרך הרבה לעבוד עכשיו. לדעת רש"י, אנחנו עובדים בין הפרמטרים של מה הגדרה של יכול לעשות טוב מערב יום טוב, ואנחנו גם לא רוצים ביום טוב תירך יתרה. אני הייתי עכשיו מוסיף לך ולג'ולי, קצת על ההלכה ואין מורים, כן, חוץ מלשאול, אם יש איזה תבנית של הלכה ואין מורים, כן, אולי פשוט לקרוא אותו בהקשר המקומי. אולי שיטת רבי יהודה שמכשירי אוכל נפש היא שיטה נפיצה קצת. מה הכוונה? מצד אחד היא מאפשרת אוכל נפש, הרי לפי חכמים אין לך סכין, אין סלט, אין לך סכין, אין בשר. מצד שני, מה רבי יהודה מזמין? הרי מה המתח סביב זה שמותר ביום טוב להכין אוכל? שאתה עסוק בהשחזת סכינים, בתיקון התנורים, כלומר, יש פה איזושהי בעיה, עכשיו יכול להיות שהלכה ואין מורים כאן, חוץ מלחפש תבניות ולראות עוד מקומות וכל מה שנאמר פה, יכול להיות שבהקשר המקומי צריך לבדוק בכל מקום לגופו, ובהקשר כאן, יש פה דאגה עמוקה מניסיון לצמצם את שיטת רבי יהודה. אני חוזר לדברים שהיו בתחילת השיעור, ההשוואה לגמרא בכף ב', פחות או יותר זה מה שהרמב״ן אומר. הרמב״ן אומר, רבי יהודה התיר ספקטרום נורא ענק, רחב, של מכשירי אוכל נפש, וחכמים מה החליטו? לקיים רק חלק מזה. לא את הכל. כן, הדברים האלה מאוד מאוד חדים, יותר חדים מאשר ברמב"ן, הם ברן שם באותה סוגיה. שם הרן כותב, אני אקריא את עיקר דבריו, הרן כותב, לפי כך כתב, זה לקח הוא מתמצאת הרמב"ן, דנאי דקיימא לן כרב יהודה במכשירין, אנו לא אומר שהם מותרים מן התורה, ולא דרשינן הוא ולא מכשיריו. מי הוא מדבריהם? לא רצו להתירם. לא רצו להתיר הכל. ואז חכמים התחילו לבדוק מה כן, מה לא. אולי בהקשר הזה צריך לקרוא את הלכה ואין מורים כן. היינו, איך אני מגן על יום טוב? שיום טוב לא יהפוך ליום יום השוק, יום שהפועלים עובדים והם עושים את כל הדברים האלה. כן, אולי ככה. כל מכן, זו דעת רש"י בקריאת הסוגיה כאן. בואו רק נזכיר קריאה אחרת לגמרי של בעל המאור, וגם הר"ן אוהב את הקריאה הזאת, וזה שלשיטתם ההבדל בין נפגם או עמד זה לא אם יכולת לדעת מערב יום טוב, אלא הפוך, אסור לעשות כלי ביום טוב. אז אם הוא עמד, דיינו הסכין לא לגמרי מקולקלת או קצת אפשר להשתמש בה, אז למה יהיה מותר לחדד אותה ביום טוב? כי אני לא עושה כלי. אבל אם הסכין נפגמה, או סכין שאני לא יכול לחתוך בה, אז האיסור ביום טוב הוא כי אני עושה כלי. זה האיסור ביום טוב. ככה מסבירים ראשונים אחרים את ההבחנה הזאת, שהדבר הזה הוא גם ממשיך במשך הסוגיה, פשוט נגמר הזמן, אז בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נשלים את הסוגיה כאן, וכבר אני מזמין אתכם להכין גם את המשנה הבאה, ו... אני אנסה לגלוש חזרה למקח וממכר, למסחר קצת ביום טוב, שחלוקת אוכל מחנויות. אני רק רוצה להזכיר, ברשותכם, שהערב...